שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו בפרק תדוו של ספר דברים, בפרשת ראה, פסוק א'. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. עד עכשיו דיברנו על עניינים של נדיבות הלב, וגם שצריך להוציא את המעשר בשנה השלישית, ולתת אותו למסכן. שזה כולל הגר, האלמנה וכדומה. וכאן יש לנו שמיטה. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. עכשיו, שמיטה זה שונה מהשביעית. הרי השנה שבה שובתים מעבודת הקרקע נקראת בתורה שביעית. ואילו כאן נקראת שמיטה, ומדובר כאן, לא על השמיטה של הקרקעות, אלא על שמיטת כספים. ושמיטת כספים היא מדברת בעצם בחברה יותר מפותחת מבחינת היכולת של ההפשטה מאשר חברה חקלאית. החברה החקלאית באה במגע ישיר עם הקרקע, ואילו כאן מדובר בממון. הממון, כפי שציינו, מציין מדרגה יותר גבוהה של הכרה מאשר סתם חקלאות, שהרי הממון הוא מושג מופשט שקיים דווקא אצל האדם, שמורה על היות האדם מסוגל להעניק ערך מופשט, ערך ממשי לדבר מופשט, כגון הכסף. לכן זה גם מובא פה. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות. כלומר, למה נקראת שמיטה? בגלל שיש ששומטים. כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. זאת אומרת, יש הלכה שצריך להפסיק לדרוש את החוב. נכון, הלוויתי לך כך וכך ממון, אבל עכשיו בשנת השמיטה, או סיום שנת השמיטה, לפי רוב הדעות, אז אני צריך לבטל את את החוב. אסור לי לקחת ממך.
זה שנקרא פרוסבול.
לא, זה בדיוק ההפך. הפרוסבול זה מה שמאפשר לעקוף את זה. כן, אבל מעיקר הדין, לפני שיש פרוסבול, אסור לקחת את החוב. שאלה היא, למה? הרי אני השקעתי את הכסף שלי אצלך, למה שאני לא אקבל אותו בחזרה? מה זה הסיפור הזה? אתה מנצל את טוב הלב שלי, ואני צריך עוד להיות, כפי שאומרים בערבית, צחה פרייר. זאת אומרת, אלא מה? מדובר פה על דברים המתחייבים מכוח האחווה, לא מכוח ההיגיון הכלכלי המוחלט, אלא מכוח האחווה. אם כי אפשר לומר שגם לאחווה יש ערך כלכלי. כלומר, אם כל הזמן ירדפו את חייבי הממון, אז הכלכלה גם תסבול מזה בסופו של דבר, כי לא יוכלו בני אדם להתפתח. אבל זה מדין רעהו. כן? לעומת זה, את הנוכרי תיגוס, ואשר ילך את אחיך, תשמט ידיך. כלומר, אם אתה רוצה כבר לקחת, להקפיד על הממון הוגע לך, תעשה את זה עם הנוכרי ולא עם אחיך. אז צריך להבין, זה ש כלפי אחיך יש לך דרישה לא לקחת, זה דרישה יתרה, ולא מעיקר הדין. מעיקר הדין, כמו אצל הנוכרי, את הנוכרי תיגוס, ותשאיר לך את אחיך, תשמיט את ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך יברך השם בארץ אשר השם נוכל, ונותן לך נחלה לרשתה. מה זאת אומרת אפס, כי לא יהיה בך אביון? שהכוונה, שאתה לא צריך לדאוג, סליחה, להפך. כי מכיוון שתמיד יהיה אביון, אז יש צורך להתחשב. יש צורך להתחשב בדבר הזה. עכשיו, מה ההבדל בין... סליחה, התבלבלתי עם פסוק אחר, נכון. אפס כי לא בך אביון, כלומר, אל תדאג מזה שאתה שומט, סליחה, זה הפשט, אתה צודק, אל תדאג מזה שאתה שומט את החוב, כי הקדוש ברוך הוא יברך אותך, לא יהיה בך אביון. עכשיו, מה פירוש המילה אביון? אז למה לא להגיד אני? כן? מה ההבדל בין אני לאביון? אני זה מי שאין לו כסף. אביון זה מי שרוצה כסף. זה מה שמשון להתאב, להתאבות, להתאבות, תאב בבית, כן? שאדם זקוק מאוד, גם אם יש לו. כלומר, יכול להיות, לפי זה אביון, יכול להיות אדם שיש לו הרבה ממון, אבל יש לו תאווה מתמדת אל האביון. אז שמה נאמר, אתה תשמט את החוב, תשמוט את החוב, ואתה תישאר אביון. אתה תישאר עם תסכול, שלא לקחת, לא קיבלת את הכסף בחזרה. על זה אומר הכתוב, לא. אתה לא תרגיש את הכאב הזה, אתה לא תהיה אביון, כי ברך יברך השם בארץ אשר אמרך נותן לך נחלה לרשתה, אתה תהיה לך כל כך הרבה, שזה לא יהיה נחשב אצלך, זה שוויתרת על הממון. אלא בך בתוכך, כן. כמו הדרשות המוסרניקיות, הלך לך, לך אל עצמך, כן? אז גם פה, כן, לא יהיה בך אביון. אבל אפשר להגיד בך גם בחברה בכללה. לא יהיה בך מי שיהיה מתוסכל מהסיפור הזה, כי תהיה ברכה כללית על כל החברה. לא, אבל אם יש הרבה ברכה, אז התאווה שקטה, מושקטה. זה נכון, אז בסדר, אז יש פה אולי חינוך, מה להיות. התורה אומרת לך איך להרגיש, שזה גם דבר חשוב. רק אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך לשמור לעשות את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום. כי השם אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך. והעבדת גויים רבים, ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים, ובכלל לא ימשולו. זאת אומרת, הכלכלה שלך תהיה עם יתרון כלפי העמים מסביב, אתה תיקח מהם משכונות, הם לא ייקחו ממך משכון. כי יהיה בך אביון, במאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. עכשיו פה, היה לכאורה מקום, זה קצת מוזר, שהתורה, הרי יש לנו כלל בגמרא, וכי ברשיעי עסקינן, הרי ברור שאם יש לך קרוב או חבר שהוא עני, אז אתה לא צפוי ממך לאמץ את לבבך ולקפוץ את ידך. אז כאן מדובר, זה ראיה למה שאמרנו, שהמילה אביון איננה מציינת את העני. כי כלפי העני ברור שאתה תיתן צדקה. אבל אולי לא תרצה לתת לאביון. אומר, מה אני צריך לתת לו? הרי יש לו מה שצריך. אז מה אם יש לו תאווה ליותר? כן? על זה אומרת התורה, אתה לא צריך להיות, אתה לא צריך להיות המחנך שלו. הוא אביון, זאת היא עובדה. הוא זקוק, כן? אז יש לו, יהיה בך אביון מאחד אחיך ובאחד שריך, לא תאמץ את לבבך, למרות שלכאורה היה מקום לאמץ את לבבך לבריאות, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך לו, ואהבת אביתנו די מחזורו אשר יחסר לו. עכשיו, מזה למדנו כמה הלכות. אחת ההלכות החשובות זה שהצדקה היא לא לפי הנותן, אלא לפי המקבל, הצרכים של המקבל, אשר יחסר לו. כך שלמשל, אם אדם היה עשיר מאוד, והוא ירד מנכסיו, אז נותנים לו אפילו סוס לרוץ לפניו. סוס וקרקע ועבד לרוץ לפניו, כי זה מה שחסר לו. אז יוצא לפי זה שבא אדם לקופת הצדקה, ואומר, היה לי פעם רכב רולס רויס, ועכשיו אין לי. האם יש לכם? אם יש בקופה, נותנים לו. בא אחר כך מישהו ואומר, שמעתי שפה מחלקים רכבים. גם אני רוצה. אומרים, לא, אבל לך לא היה. היה לך רק אופניים, או רק סקייטבורד. אז אתה לא מקבל. כי אתה, לך זה לא חסר. כך שמה שנקרא חסר, זה דבר סובייקטיבי. למשל גם, לתת לו אישה. החסר יחסר לו. השידוכים זה חלק ממצוות הצדקה. הוא אין לו אישה, אז תן לו אישה. כן, די מחסורו אשר יחסר לו. זה לא מה שאתה חושב שמגיע לו. הקריטריונים הם לפי הסובייקטיביות של האביון. אישה אומר לך, אז כל זה כמובן מדובר כשיש. כלומר, אם אין מספיק בקופה לכולם, אז ברור שלא ייתנו. אבל אם יש, אז נותנים. עכשיו, יש פה שאלה, מה קורה עם שנת השמיטה? פה אנחנו נדרשים להרבה מאוד. להרבה מאוד נתינה, מה יהיה עם שנת השמיטה. על זה בא העניין של הפרוסבול שהזכרת, שהוא רמוז גם בכתוב בהמשך, רבי חנניה.